ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו לא יודעים, חם שם אפשר להגיד שאנחנו לא יודעים, לפחות באחד מהאזורים. איך הוא קנה? הוא שילם 400, איך הוא קנה? באחד מסוגי הקניינים. בסדר, אז זה הקופנים הפרשייה הראשונה של הקניין שדה בארץ ישראל. חז"ל כידוע עשו מזה עניין גדול, שיש כמה מקומות בארץ שאומות העולם לא יכולים לעשות לנו בעיות, וזה אחד המקומות. כלומר, מישהו אמר שדווקא במקומות האלה הם עושים הכי הרבה בעיות, וזה באמת מעניין הדבר הזה, גם בהר הבית וגם בקבר יוסף וגם בהרת המכפלה. עכשיו זה הגיע לאחד השיאים, יש איזה מאומה באונסקו, ברום, הם רוצים שיכריזו על זה בתור אתר מורשת מוסלמי, וזה באמת עוול, כי באמת אין להם שום קשר למקום הזה. מה להם ולמערת המכפלה? אפילו המבנה שם זה מבנה שבנה הורדוס, זאת אומרת, עם ישראל בנה את המבנה וסתם הפכו אותו למסגד במשך השנים. טוב, כל מיני, זה הפרשייה הראשונה, ואז מגיעה הפרשייה השנייה שמתחילה במילים ואברהם זקן בא בימים. חלק מהספרדים מכירים את הפרשייה הזאת במקום נחמד מאוד, שעד כמה שידוע לי, בשבת שבע ברכות של חתן וכלה, אז יש מקומות, אולי כולם, נוהגים לקרוא ספשייל פרשת ואברהם זקן. למה פרשת ואברהם זקן? כי פה יש את התיאור של השידוך בין יצחק לבין רבקה, וממילא זה מתאים לשבת חתן. אז פעם שמעתי את זה דיון מרבדרי, מוציאים עוד ספר תורה, לא מוציאים עוד ספר תורה, אני לא יודע בדיוק איך, אולי יש כמה מנהגים.
אתה לא יודע, אומרים את הפרשה אחרי שחתן עולה, אז אומרים את זה כאילו החזן אחד קורא את התרגום.
אז איך קוראים? מחומש,
אפילו מסידור,
אפילו לא מספר תורה. כל מיני קוראים פרשה, אז זהו הפרשה, שזה הכינוי שלה, זה כאילו התואר שלה. ואברהם זקן בא בימים. טוב, מה עושה אברהם? ואברהם, השם ברך את אברהם בכל, בפרק כ"ד, והם אברהם אל עבדו, אז כאן ביתו, המושל ברוך אשר לו, שימנה ידך תחת ירחי. כולנו יודעים, הוא משביע אותו והשביעך. מה הוא משביע אותו? לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר נפשי ברבו, כי אם ארצי ומולדתי תלך. ואז הוא שולח אותו לנחור, ולנחור יש ילדים ויש נכדים, ולכת לחפש שם אישה לבני. כשאנחנו רוצים טיפה להתבונן במעשה הזה, וכמה דקות נשקיע בלנסות לשכנע אתכם שהפסוק הזה שכל כך תמים וכל כך שגור על לשוננו, שהוא הולך ואומר לו לכת לחפש אישה, הוא בעצם דבר ממש מפליא ביותר, שממש דורש איזו הבנה למה אברהם נקט בצעד כזה. שאלה ראשונה והכי פשוטה, הרי בכל זאת יש בעניין הזה תרחה יתרה, ללכת לשלוח את אליעזר למקום זר ומוזר שעזב אותו כבר לפני הרבה עשרות שנים, ולחפש דווקא שם אישה. מה מצא אברהם לנכון ולנחוץ לעשות את הצעד הזה?
הקנענים היו רוצים.
אז אתם יכולים לענות תשובה פשוטה אם אני שומע מה שאתם אומרים, כי אולי במקום שבו הוא נמצא אין בנות, אין בנות טובות. הלך לשנחנים, חיפש, לא מצא שום דבר ששווה ומתאים ליצחק בנו, ולכן הוא אמר לעצמו שצריכים ללכת רחוק רחוק. אבל הדבר הזה לכאורה לא נכון, וזה ננסה להוכיח או להפריך. איך אברהם הגיע לרעיון הזה? איך עלה בדעתו של אברהם
ש... למה אברהם נקט בצדים כאלה? למה הוא השפיע את זה?
כן. למה הוא שולח את אליעזר? למה הוא עושה את הצעד הזה שהוא צעד בעייתי, הוא צעד קשה מכל הבחינות, להשביע ולשלוח וכו' וכו', על מנת להביא דווקא אישה שם מרחוק מחרן? אני חדד את השאלה עוד קצת. למשל, אליעזר הרי אומר לו, תשמע, אולי האישה לא תרצה לבוא, וממילא הבן שלך ירצה להישאר שם. אז מה עונה לו אברהם? לא, חס וחלילה, רק את בני לא תשב שם. אז יוצא הרבה דבר הפוך, שדווקא לגבי האישה הוא אומר לו, תשמע, אני לא בטוח, אולי תמצא, אולי לא תמצא, אבל דבר אחד אני משביע אותך, זה אין מה לדבר, שמה? רק את בני אל תשב שם. נכון, גם בימינו קורה הרבה פעמים כאלה, שנגיד איזה ישראלי מתחתן עם איזה אישה מחוץ לארץ, נראים כמה שנים בארץ, פתאום יש איזה זפה, חוזרים, נוסעים להורים, נוסעים. זאת אומרת, זה לא היה ציור מוגזם שאליעזר אומר לו, תשמע, אם ניקח אישה משם, אז אולי במוקדם או במאוחר, הזוג הצעיר הזה עלולים להתגלגל לשם. ואברהם הסכים עם החשש הזה, ולכן הוא הלך והשביע אותו. הוא אמר לו, תשמע, כן אישה, לא אישה, מקסימום אל תיקח אישה, העיקר שלא תחזור לשם. אז אני קצת כבר מחדד את השאלה, שלא רק שאני אמרתי בצעד הראשון, שזה קשה וזה רחוק וזה בעיה וכו' וכו', אלא זה גם צעד מסוכן. אם אתה לוקח מישהי מכאן, יחיו כאן, יגורו כאן, יסתדרו כאן, ומלא ארץ כנען והשולשלת של אברהם בארץ כנען תימשך. אבל כשאתה הולך לוקח אישה ממרחקים, מי יודע מה יהיה הדבר הזה? וזה חשש שאליעזר העלה, ואברהם לא אמר לו, מה פתאום שטויות, הוא השביע אותו על זה, רק את בני אל תשב. זאת אומרת, אני אומר, שא' זה צעד קשה, וב' הרי גם צעד מסוכן. אז אם מחדד את השאלה, למה אברהם הלך ועשה את הדבר הזה? עכשיו אני אעזור למה שאתם טענתם. אתם טענתם, אולי אף אחד לא רצה להתחתן איתו, אולי לא היו בנות, אולי כל מיני שיקולים כאלה, אולי באמת הוא ניסה. אז שני הערות, אחת קטנה ואחת יותר משמעותית. הפרשייה מתחילה, אמרנו כרגע, ואברהם זקן, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? אז כולם יודעים שיש דרשות מיוחדות. יש כאלה שדורשים, בת הייתה לו. יש כאלה שדורשים, בת הייתה לו, נכון, וקראו לה בכל. יש פה רמב"ן על התורה ארוך מאוד, שזה אחד מהמידות של הקדוש ברוך הוא, שהמידה הזו נקראת בכל, ואת המידה הזו של בכל היה לאברהם אבינו וכו' וכו'. אוקיי, כל עם, כל מיני סוגי דרשות, כולל הדרשה המעניינת הזו שאתה אומר. אבל הרשב"ם, הנכד של רש"י, שהוא פשטן, שמו דבר מתוק ופשוט, הוא אומר, ברך את אברהם בכל, להודיע האמור לפנינו, שלא שלח עבדו לקחת אישה ממשפחתו מחמת חוסר נשים בארץ כנען שלא היו רוצים להזדווג לו. אני לא אומר שזה הסבר כל כך חזק, אבל כל פנים, מה ההסבר שלו אומר? שאולי יבוא מישהו ויגיד בערך מה שאמרנו, אף אחד לא רצה, אברהם היה כזה זר, מוזר, עם איזה אמונה מיוחדת, אולי פשוט הוא לא מצא שידך. אז הוא אומר, אין ברירה, נלך למשפחה שלי, שם נמצא מישהו. אז הוא אומר, התורה בזבזל זה פסוק שלם, והשם בירך את אברהם בכל, ואם אלה כולם רצו אותו וכולם אהבו אותו והיה לו רושר וכולם רצו להזדווג לו. חוזרת שאלתנו, ואף על פי כן שוב הוא שולח לחרן, מדוע ולמה? עכשיו עוד פרט אחד, עוד פרט אחד אחרון שאתם אמרתם מקודם, שאולי הם כולם רצו, אבל אתה בטח עונה לי, אולי אברהם לא רצה, אולי אברהם לא נראה לו אף אחד מהבנות. וזה נקודה עיקרית שאני רוצה להראות, שגם הנקודה הזו לכאורה לא נכונה. איך בא הרעיון הזה לאברהם אבינו? מה פתאום הוא החליט לעשות את זה? מישהו זוכר איזה חומה שזה רשי?
אני יכול להגיד מה שהוא עבר שם בנמרות וזז, כאילו ראו שאברהם היה, אז הוא אומר שם הוא צריך לקרוא בשמו של הקדוש ברוך הוא, ושם הוא רצה כנראה שגם הבת של יצחק, וזה שלא רצה לשלוח את יצחק, יצחק היה עולה תמימה, אז תגידו לא רצה את התמרת.
לא, 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 אני לא מדי אף מילה, סליחה שאני קוטע אותך.
תגיד שהוא רצה דווקא כאילו משם, בארץ מולדתו, כי מה שהיה שמשם כאילו הוא התחיל, ושם הוא התחיל לקרוא בשם השם, כאילו התחיל לקרוא בשם השם, ופרסם בשם השם, ראו את היחס שלו לנמרות. יכול להיות שגישם, אז הוא רצה, כאילו ראו שאברהם היה באמת כאילו את הדרך שלו, וכולם קיבלו את הקדוש ברוך הוא כאילו בכל אלוקי העולם. יכול להיות שהוא רצה אישה למשחק משם, ולא... לא מכיר מאיפה שהוא נמצא, כי היו פרוצים, לא יודע, כנענים.
אז תשמעו, אז אני אומר, מאה אחוז, אני אתכנס למה שאתה אומר. בסוף, במפטיר, בסוף של הפרשה הקודמת, אחרי שאברהם ויצחק יורדים מהר המוריה, בשלושה ארבעה פסוקים האחרונים כתוב ככה, והיא אחרי הדברים האלה, לנו לכאורה בפשטות אחרי הסיפור של העקדה, ויוגד לאברהם לאמור, ויוגד הכוונה כמובן מנבואה, הנה ילדה מלכה, גם היא, בנים לנחור אחיך. אז מביאים פה את כל השידך. עוץ, בוס, כמואל, כסת, חזו, זה הדור הראשון, וגם דור שני. ובתואל, ילד את רבקה, עושים פה שר הכל, חלק מאשתו, חלק מהפילגש, את כל השמות של הבנים והנכדים של נחור אחיך. זה, כשאברהם יורד מהמדרגה הגדולה של העקדה וכל הניסיון וכל, אז מה הקדוש ברוך הוא מודיע לו, ממה הוא מתנבא? שנולדו הילדים האלה, כולל רבקה. אז אתה מתחיל להיזכר, מתניה, ששם רש"י אומר את המילים הבאות. א', תמיד אנחנו אומרים, גם אמרנו את זה בשבוע שעבר, תרם, אני אעזור על זה, שכאשר התורה אומרת את המילים אחרי הדברים האלה, אין כוונתה להגיד שמבחינת התאריכים זה קרה ביום ראשון וזה קרה ביום שני. כי אם ככה, אז כל התורה הייתה צריכה להיות, כל פרשה היה צריך להגיד אחרי הדברים האלה. אלא מה באמת המשמעות של אחרי הדברים האלה? כשהתורה כותבת בנושא מסוים, אחרי הדברים האלה, כך וכך. זה אומר שיש איזשהו קשר בין הדברים. שבוע שעבר, תכף אני אחזור לזה, דיברנו שגם פרשת העקדה, השביעי של הפרשה הקודמת, ככה התחיל. אחר הדברים האלה, והשם אמר אל אברהם וכו' וכו'. אחרי מה? משהו קרה שם. וגם כאן כתוב אותו דבר. והיא אחר הדברים האלה. אז אם אתה אומר שזה קרה וזה קרה למחרת, אבל זה לא, כמו שמתן אומר. אז מה כן המשמעות של זה? מה יקמה שמלן? מה פירוש שאתה אומרת, תשמע, בעקבות, כתוצאה, בהקשר לסיפור של העקדה, השם מתגלה לאברהם ואומר לו שלנחור נולדו ילדים ונכדים כולל רבקה. איך זה קשור לעקדה? מה זה נוגע לעקדה? אז רש"י מסביר ככה, רש"י אומר אחרי הדברים האלה, בשובו מהר המוריה, היה אברהם מהרהר ואומר, הוא יורד מהאר. מה אברהם חושב תוך כדי שהוא יורד מהאר? אילו היה בני שחוט, כבר הייתי הולך ולא בנים. לא היה לי לא בנים ולא נכדים. כי בינתיים הרי יצחק לא התחתן ולא נולדו גם נכדים. היה לי להסיעו אישה. אז אני אברהם הייתי לא בסדר, אני הייתי צריך לדאוג, יצחק היה בן 37, אני הייתי צריך לדאוג שיצחק. ואז גם אם יקרה דבר כזה, שיהיה ניסיון ויהיה עקידה, ונגיד אפילו ישחט יצחק, אבל השולשלת ממשיכה, יהיו לפחות נכדים. ירר אברהם שצריך למצוא שידוך ליצחק. שידוך מימה? אז המשפט הבא ברשי הוא, להסיעו אישה מבנות הנר אשכול וממרה. אז אברהם אבינו, שהוא מכיר את האנשים והוא מכיר את השטח, וזה קשור להערה שלך, הוא יורד מהר המוריה ואומר לעצמו, אני חייב למצוא שידוך ליצחק. את מי אני אמצא? בנות הנר אשכול וממרה. עכשיו בחזל, אני אגיד במילה אחת, אני אפתח את זה לגבי עוד מישהו, הם הרבה מאוד נתנו חשיבות ופרגון וכבוד לבני בריתו של אברהם בכל מיני דברים. זה נזכר בברית, בברית בין הבתרים, בברית מילה וכו'. אנחנו אומרים ככה, הוא אברהם שנים בגבי שנים הפיץ תורה, הפיץ אמונה, הקים בתי מדרש, דיברנו על זה, מאות ואלפים וכו' וכו'. ובתוך המאות ואלפים האלה, כרגיל, יש את התלמידים בשורה הראשונה, והתלמידים בשורה הראשונה היו האנשים האלה, אינו אשכול ומראה. הם היו שותפיו לאמונה, לדרך, למעשים וכו' וכו'. ובאופן טבעי לאנשים האלה היו גם בנות. אז אברהם אבינו הוא העביר שיעורים והוא ראה שם בעזרת נשים כל מיני בנות, שאל מי אלה, אחרת על מה הוא חשב? עליבא דמדרש, עליבא דרשי. זאת אומרת, שהוא מגיע לרעיון, שהוא מגיע להכרה שהגיע הזמן להסיט יצחק, אז התשובה שלו, ממש לא ממנו היום בסוגיה, מה אהבה אמינה של אברהם אבינו? אומר רעשי, מבנות הנר אשכול וממרה. בשרוע הקדוש ברוך הוא שנולדה רבקה בת זוגו, וזהו הדברים האלה. אמרנו שפרשה מתחילה באחרי הדברים האלה. איזה דברים? כן, או רש"י מוסיף עוד שתי מילים, הרהורי דברים שהיו על ידי העקדה. כתוצאה מהעקדה פתאום אברהם מתמלא בהרהורים. מה הרהורים? צריך שידוך. מי השידוך? בנות הנר אשכול וממרה, אברהם אבינו אומר לעצמו. ואברהם היה ממשיך, היה יורד, היה עושה מעשה, היה ניגש להנר, היה אומר יש לך בת, ברוך השם, יש לי בן, היה עושה את השידוך. אז הקדוש ברוך הוא עוצר אותו ומונע אותו, אומר לו לא לא לא. שאלנו מקודם איך עלה בדעתו של אברהם לשלוח את אליעזר לחרן. מה התשובה? כי ככה הוא הבין את הנבואה. כשהוא אומר לעצמו, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי שאני יורד, ותוך כדי שאני חושב על השידך אומרים לי נולדה רבקה. אגב, עוד דבר, רבקה נולדה לפי אפילו המדרשים הכי, לפני 3 שנים. לפי מדרשים הכי מייתה נגיד יותר גדולה. למה הקדוש ברוך הוא לא הודיע לו לפני 10 שנים, לפני 15 שנה, לפני 3 שנים? הוא לא הודיע לו כשהיא נולדה. אלא הרגע, פתאום, הוא יורד אליי בנבואה, שזה הבשורה, נולדה רבקה. אז כמובן, מבין אברהם, הנה חינמי, שזה מטרת הנבואה. זאת אומרת, השאלה שלנו מתחדדת עוד טיפה. לא רק שאנחנו שואלים, למה הוא עשה את כל המאמץ הזה? ולא שאנחנו שואלים למה הוא הסתכן בסיכון הזה לקחת אישה, כמו שאברהם אומר לאליעזר, רק את בני אל תשב שם. ולא רק שאנחנו אומרים מה שאמר הרשב"ם, שהשם ביחד אברהם בכל, כולם רצו להשתדך, לא היה לו בעיות. אנחנו גם רואים שהיה מישהי שמתאימה. עובדה שאברהם אבינו בכבודו בעצמו לקח על עצמו, חשב בליבו, בנות הנר אשכול וממרה. וזה גם צודק, וזה גם הגיוני, וזה גם מתקבל על הדעת, למה לא? הבתים האלה של הנר ואשכול, לא יודעים, היו שונים מהבתים של אברהם. מבחינת אמונה, מבחינת השקפה, מבחינת קיום מצוות, נגיד מה שהם קיימו. ולמה לא נגיד שגדלו שם הבנות טובות וחכמות ונעימות ונחמדות, עד כדי כך שאברהם אבינו בכבודו עצמו, מה נגיד, הוא לא הבין עניין? הוא לא הבין בבנות? אם הוא חשב ככה, כנראה זה היה נכון. ועד עלה, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, לא נכון. זה אבא אמינה, אבל כמה שמלן. שמה? לא, נולדה רבקה, ומזה הוא הבין שרומזים לו שהוא צריך ללכת לשם. מבחינת השאלה שלנו היא גוף הקשה, מדוע הקדוש ברוך הוא עצר את אותה אבא אמינה של אברהם אבינו? אם רק אנחנו היינו חושבים את זה, היית אומר, אבל אברהם חשב את זה. זאת אומרת, זו האפשרות טובה וריאלית ומתאימה בעיניו של אברהם אבינו. והקדוש אומר לו, לא, 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 תעשה את כל המבצע הזה עם כל הקושי, עם כל הסיבוך, עם כל הניסיון, עם כל הסכנה שתיארנו מקודם, ללכת לשם. ולכן השאלה בעינה עומדת, אני שומע אותך עוד שנייה, ועוד מתעצמת, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה, מדוע הקדוש ברוך הוא רמז, ומדוע אברהם הלך ועשה את הסיפור הזה של הולכת לחפש אישה משם, ממרחקים, מנחור, מטרח, מחרן וכולי.
אז אמרנו,
עוד לא אמרנו, בינתיים אמרנו רק שאלות.
איזה נבואה?
אני שואל על הנבואה. מאיפה זה בא, מאיפה בא הרעיון לאברהם? אז ענינו מהנבואה.
בגלל זה הוא שביע אותו.
שואל אני, האם יש לנו איזה הסבר למהלך הזה מצדו של הקדוש ברוך הוא, מצדו של אברהם אבינו, שלא לקחת בת מבנות הנר אשכול וממרא, שלכאורה על פניו בעיני בשר ודם נגיד של אברהם אבינו זה המתאים, והקדוש ברוך הוא אומר לו לא מחשבותיי מחשבותיכם, צריכים ללכת רחוק עם כל הקושי, עם כל הסיכונים, ולהביא אישה מחרן. וזה אני שואל, האם יכול להיות לנו איזשהו הסבר? אנחנו נגיד לא יודע, הקדוש ברוך הוא אמר גזירת הכתוב, או בכל זאת יש פה איזה לימוד שאנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה. למה? למה לא? מה לא טוב באבא אמינא של אברהם, במחשבה הנורמלית הטבעית של אברהם? אני אומר שוב, סליחה שאני חוזר עוד שנייה, אם היה לנו סיבה כי אף אחד לא רוצה, אז אין ברירה. אם היה לנו סיבה כי אף אחד לא מתאים, אז אין סיבה. אבל כולם רוצים וכולם מתאימים, אז למה בכל זאת ללכת ולעשות את הצעד הזה? מה אומר מנשה?
יש לי גם שאלה, יכול להיות
שהיא זרה, אז יש לך תשובה אחת. אנחנו בהמשך נהנה עוד תשובה, כן.
אם אברהם ידע שכל
טוב, שאלה מעניינת. יש מה לענות אולי, אבל בסדר, זה עוד תחום. עוד דבר אחד, האם היה עוד מישהי שהייתה מועמדת, טובה, חיובית, מתאימה לשיט החזה עם יצחק אבינו? אני רוצה עוד טיפה לחזק את השאלה, ששניהם משוכנעים בנוכל לרוץ. אז נכון, כולנו אומרים מה שמתניה אומר, וכל המתאים את הדשה הזו ברשי, שגם אליעזר הייתה לו בת, ויש את הרמז הזה שכתוב אולי, וכתוב אולי בלי וב, וחזל הבינו שכיל אליעזר אומר לו אליי. אבל מה שחזל לקחו ואמרו שהייתה לו בת, לעניין שאנחנו רוצים לומר, אליעזר, תכף נקרא כמה וכמה ציטוטים, זה בוודאי בלי סוף יש ביטויים בפסוקים ובחדושות חזל על גדולתו, על צדיקותו, על מדרגתו וכו' וכו'. עכשיו, אם לאותו אליעזר הייתה בת, אז כל שכן, או הוא הדין, מהבנות האלה של הנר אשכול וממרא, שהיא אכן הייתה מתאימה. וממילא שוב פעם תתעצב השאלה שלנו. אבל בשביל זה אני רוצה שתי דקות לעניין הזה של אליעזר. מי הוא ומה הוא האליעזר הזה? ולמה מילא השאלה שלי על הבת שלו, אני הולך על הצד החיובי, שהייתה אבא אמינה, שהיה צד שהיא אכן מתאימה. חזל אומרים על אליעזר שהיה דולה, ומשקה מתורת רבו. מה זאת אומרת דולה ומשקה מתורת רבו? זאת אומרת שהוא היה גדול התלמידים של אברהם אבינו, ומציינים את זה בכמה וכמה דברים. למשל, כתוב במכתב מאליהו שאברהם אבינו היה לו אבן טובה, זה חזק, אבן טובה על חזה שלו, שכל החולים שהיו באים והיו רואים את האבן היו מתרפים. זה גמרא בבבא בתרא. מה פירוש הגמרא הזאת? מה הגמרא רוצה לומר? האם היא רוצה לומר שאברהם אבינו היה איזה רופא אליל כזה, היה איזה משהו מחשב כזה של העולם הקודם, היה לו איזה אבן שכולם היו מתרפים? אז המכתב מאליהו בצורה אופיינית ומתאימה לו ביותר, הוא דוקח תמיד את דרשות חז"ל ומסביר אותם מבחינה יותר מהותית ותוכנית. אז הוא אומר, כן, היו אנשים חולים ואברהם אבינו ריפא אותם, אבל השאלה באיזה מחלה מדובר. אז התשובה שלו, לא מדובר לא בשפעת ולא בדברים כאלה, אלא היו חולים, חולים במידות, חולים בדעות עקומות, ואברהם אבינו היה לו כביכול אבן טובה, שמי שבא והסתכל על אברהם אבינו, מי שבא ושמע את אברהם אבינו, התרפא ועברי. וזה הגמרא שמתארת את אברהם אבינו בתור הרופא הגדול של האנשים, עוד שנייה אחת, דניאל, של האנשים שהסתובבו סביבו. עכשיו אני אעשה את הצעד שאני רוצה. אז אליעזר היה גדול המסתובבים. אליעזר היה אותו אדם שהיה צמוד אליו משך כל השנים, ועמד בראש של הפירמידה של תלמידיו. אז ממילא אם אתה אומר שאברהם כל כך הרבה אנשים הלך ועברי וריפה מהמחלות של דעות, מהמחלות של מידות, אז אליעזר הוא בשיא של העניין הזה. אם אליעזר בשיא, אז אני חוזר שוב פעם, אז גם הבת שלו מסתובב בחורה טובה וצנועה ועדינה, וזה שאליעזר בא ואמר אולי אליי תבוא, זה היה דבר באמת ריאלי, זה לא היה חלום. הוא ראה שהוא שותף בין טיפוחיו של אברהם אבינו, וממילא גם משפחתו וגם ביתו וגם הבנות שלו. ולכן יש לנו פה עוד דוגמה לאפשרות המצוינת הזאת לשידור מקומי מוצלח ליצחק. וגם מזה אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא מתעלמים ורוצים משהו אחר. דניאל שואל, כשנגיע לשם אני אחשוב על שם. אולי מה שנענה היום יעזור גם לשם. עוד דור אתה מאיר דניאל טוב, יש עוד פעם דבר דומה, ומילא גם שם יש מקום אולי לתת את הדעת מדוע יעקב גם כן חוזר לאותה מקום אבנת מצוא את נשותיו. טוב, בסדר, אוקיי, לא הבנתי את השאלה שלך. אתה אומר שיצחק שולח את יעקב או רבקה, בסדר, אז מה אתה רוצה להעיר לנו?
אני רוצה להעיר שכאילו כנראה מאותה סיבה שאברהם אומר לאליעזר דווקא מחרן,
כן,
אז יש אותה סיבה כנראה
גם בדור הבא.
כן.
אמרתי, גם בדור הבא, בסדר גמור. אז הנה חינמי, אז אולי מה שנפתור היום יוכל לשמש אותנו גם בדור הבא, למה הם עשו את הצעד הזה. אבל אצלנו, שם הרי היה סיפור עם בריחה מעשיו, שם יכול להיות שהתחברו עוד כמה עניינים, אבל אצלנו הכל הפוך, הכל הפוך, הכל הפוך. הכוונה שכל הנתונים הטבעיים בהבנה שלי היו אומרים להישאר פה ולקחת מפה. עוד שתי מילים על אליעזר, למשל, חז"ל אומרים על אליעזר ש... מה?
עוד יותר, אבל שם הוא לא יודע מי זאת... כאן הוא מכיר אותה, אבל... לא, זה הוא יודע את כל המידות וכל זה, זה כמו... יש לך משהו בטוח, משהו...
על הבת של אליעזר. בסדר. על הבת של אליעזר, אתה אומר, אתה מחזק את... כן, אתה מחזק את שאלתנו. טוב, בסדר. אז בקיצור, אנחנו פה נעצור נגיד בשלב הזה, שיש עוד כמה וכמה ממרות של, למשל, המכתב מאליהו עוד אחד קטן, אומר שכאשר אליעזר מגיע לארם, אז הוא מדבר איתם, והוא משכנע אותם. מה הוא משכנע אותם? שהוא מוכנים לתת את הבת שלהם, שתלך לארץ כנען, שתתחתן עם יצחק, שתיכנס לבית אברהם. אז הוא טוען שאם אליעזר בעצמו לא היה מלא וגדוש באמונה, חזקה, בהירה, כשמש בצהריים, הוא לא יכול היה להעביר את זה הלאה לאנשים אחרים. אדם שהוא בעצמו כזה פרה וחצי חצי ורגל כאן ורגל כאן, פתאום אומרים לו, תיתן נאום גדול על עניין מסוים. אז גם הנאום נראה בהתאם. אבל אם עומד אליעזר, עם אותם עובדי עבודה זרה, ומצליח לסובב להם את הראש, עד שמגיעים לנקודה שמוכנים, זאת אומרת שגם הוא דיבר אל ליבם, זאת אומרת שגם הוא שכנע אותם. שוב, אומרים הרב דצלר, סימן שהוא בעצמו היה מלא מזה עד הסוף, ועובדה שהוא צריך להשפיע על האנשים האלה. אז אלה שתי נקודות לדוגמה על גדולתו ושפחו ומעלתו של אליעזר. מתוך זה אני חוזר לבת שלו, ומילא גם הבת שלו הייתה מועמדת טבעית לנישואים האלה, ואף על פי כן עושים את המהפך הזה בזכות הנבואה, בזכות מה שהוא הבין את הרמז מהקדוש ברוך הוא, הולך קורא לאליעזר ושולח אותו. ואנחנו שואלים למה, מה עמד מאחורי ההחלטה הזאת לעשות ולחפש את האישה דווקא שם במרחקים, ולא בנות הנר, מה שהיה אב אמינה של אברהם, בת אליעזר, מה שהיה אב אמינה של אליעזר, וכולם היו בנות שלכאורה היו מתאימות במובן הפשוט של העניין. שבוע שעבר למדנו איזה נקודה מסוימת, ואני רוצה להשתמש בה גם עכשיו. שאלה דומה, הזכרתי מקודם, לגבי המילים אחר הדברים האלה, שאלנו גם בתחילת פרשת העקדה. שבי של הפרשה הקודמת גם התחיל במילים האלה, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. ובמילה גם שם התעוררה השאלה, עליה דיברנו בשבוע שעבר, ובינו 3-4 מהלכים אפשריים, אחרי מה? אחר הדברים האלה, כתוצאה ממה, בקשר למה, ממה נובע העובדה שהקדוש ברוך הוא הגיע למצב שהוא בא והולך ומנסה את אברהם, בניסיון של העקדה. אחד מהפירושים, רשי אמר שתיים, ואנחנו הבאנו עוד, רשי אומר, אני אגיד בכל רמה שמתנה רוצה לומר, אני אקרא, יש מרבותינו אומרים, אחר דבריו של ישמעאל, תחילת שביעי בפרשה הקודמת, אחר דבריו של ישמעאל, שהיה מתפאר על יצחק, שהוא, ישמעאל, מל בן י' ג' שנה, ולא מיכה, הייתי ילד גדול, הייתי ילד בן 13, בא אבא אברהם רוצה למול אותי, הסכמתי, הלכתי איתו, קיימתי את המצווה. אתה, יצחק, היית ילד בן 8 ימים. אז ישמעאל התפאר על יצחק, אני עשיתי זה בגיל 13, אתה עשית זה בגיל 8 ימים. אמר לו יצחק, בעבר אחד אתה מיראני? אתה עושה אליי רושם שבעבר אחד היית מוכן להסתכן? אילו אמר הקדוש ברוך הוא, זבח את עצמך, את כולך לפניי, לא הייתי מעכב. כיוון שיצחק אמר את זה, אז אמר הקדוש ברוך הוא קדימה, אז נלך לעקדה ובאמת נעשה את הניסיון של העקדה. עכשיו להסבר הזה, מתוך אותם ארבעה שראינו בשבוע שעבר, אני רוצה טיפה לנסות להעמיק ולהבין מה היה אותו ויכוח בין ישמעאל לבין יצחק. האם זה שני ילדים שרבים, כל אחד אומר, אני יודע מה, אני נוסע יותר טוב ממך באופניים. אז ישמעאל אמר, אני יותר צדיק, עובדה שהייתי מוכן בגיל 13, ואתה סתם, היית תינוק בשמונה ימים. אי אפשר היה לשאול אותך ואי אפשר היה לקבל את דעתך. ומה עונה לו יצחק? לא נכון, אני יותר גדול. עובדה שאני מוכן, אפילו את כולי. מה היה המסע ומתן? מה עומק הוויכוח? מה הטענה שטוען ישמעאל לעומת מה הטענה שטוען יצחק? עכשיו אני אוסיף עוד דבר. הרי באמת לכאורה ישמעאל באמת צודק. בכל המצוות כולם, מקצה לקצה, כל התרי"ג, מראשון ועד אחרון, כולנו מצווים מגיל 13 באמת. ועד גיל 13 פטורים. באו רבנן, אולי, מצוות חינוך וכו' וכו'. אבל מצוות לא משנה, קלות, קשות, דאורייתא דרבנן, שום דבר. הכל מתחיל מגיל 13. יש יוצא מן הכלל, אחד ויחיד, אם אני לא טועה. והוא הברית מילה. שתאורטית ילד עושה ברית, נגיד אבא שלו מצווה, הוא מצווה, כל פנים בגיל 8 ימים. אז אני רוצה לשאול שאלה שנייה. שאלה ראשונה, מה באמת הוויכוח בין הנערים האלה, בין ישמעאל, מה הטענה שלו לעומת הטענה של יצחק? ובית אני אומר, באמת ישמעאל טענה חזקה. ילד בר מצווה, יש לו את האפשרות למחות, ויש לו אפשרות להסכים. ממילא, יש לו בחירה חופשית. יש לו בחירה חופשית, אז אם הוא מסכים, אז הוא עשה מצווה. עשה מצווה, מגיע לו שכר. ילד בן 8, זה כלום? אז הנה חינמי, צודק ישמעאל, מדוע תורתנו הקדושה, מה זה מסמל, מה זה מבטא העובדה שברית מילה נעשית בשמונה ימים. ואם אני אבין את זה, אז אני יוכל להבין אחורה את הוויכוח ביניהם. מה היה הצד שטען ישמעאל? אני יותר גדול. במה אתה יותר גדול? ומה נעלה לו יצחק? אני יותר גדול. מה יכול להיות תשובה בפיו של יצחק?
רצון השם, רצון השם שמונה ימים.
אז אני חוזר לשאלה השנייה. השאלה השנייה היא, קצת קשה אני חושב, מדוע מכל המצוות כולם, כל התרי"ג כולו, מי בר מצווה? והסיבה ברורה, נכון? יש לאדם דעת, יצר טוב, יצר רע, הוא יכול להחליט, יש לו בחירה חופשית, ממילא עושה מצווה מקבל שכר, לא עושה מצווה מקבל עונש. ואף על פי כן, אחד יוצא מן הכלל. ברית מילה בשמונה ימים.
היה לי תשובה לגבי למה בר מצווה ככה, עניין של ברית מילה זה בעצם שלמות מסוימת האדם. למה שאדם מחכה עד גשתות? זה ישר לחשולת. זה מה שענה בעצם רבי עקיבא ל...
אז שתי התשובות הנחמדות שענו פה דניאל ומתניה, אני רוצה להוסיף תשובה שלישית. והתשובה השלישית שאני רוצה להציע היא שאנחנו דיברנו פה בעבר ובטח גם בעתיד שהרב קוק בהרבה מקומות כותב על שתי מושגים שהם מגבילים אחד לשני ושונים אחד מהשני. במילה אחת זה הסגולה והבחירה. פירוש, אנחנו מאמינים ורואים ומכירים בעובדה שלכל אדם יש סגולה מסוימת. סגולה מסוימת הכוונה תכונות מסוימות, מידות מסוימות שטבועות באדם. למשל, אנחנו, עם ישראל, בני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, אז האבות פיתחו סוג מסוים של מידות, סוג מסוים של מעלות, והמעלות האלה הם הסגולה שעוברת בעם ישראל מדור לדור. נכון שאצל אחד זה מתגלה יותר, אצל אחד מתגלה פחות. למה? כי זה תלוי בנקודה השנייה. מה הנקודה השנייה? הבחירה, הבחירה החופשית. כי זה בוודאי, כמו שכותב הרמב"ם הרבה בהלכות תשובה, שבסופו של דבר לכל אדם יש בחירה חופשית. אז גם את אותה סגולה הוא יכול לטשטש, להעלים, איכשהו לשים אותה בצד, והוא יכול כמובן להדגיש אותה ולפתח אותה. אמרנו, משל, מה הדבר דומה לילד שנולד עם איזשהו כישרון מוזיקלי? אז הכישרון טבוע בו. אלא מה? אם הוא ילך קצת וילמד וכו' וכו', הוא יגיע לאן שיגיע. אבל אם הוא יתעלם מזה לגמרי, יש להניח שהדבר הזה פחות או יותר יתנוון. שוב, לא יתנוון לחלוטין. אם בגיל 50 הוא החליט להתחיל לנגן, אז זה יבוא. אגב, יש ילד שני שאין לו את הכישרון, אין לו את הסגולה הזאת, אבל הוא עקשן גדול, הוא מאוד מאוד רוצה לנגן מאיזושהי סיבה. אז עוד לימוד ועוד לימוד ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שעה ועוד שעה. מה שהוא תופס ביומיים, הוא תופס בשנתיים. בסדר? אבל גם הוא אולי, על ידי הבחירה החופשית שלו, הוא יוכל לעלות. אני רוצה לתרץ את השאלה השנייה, לומר ככה. זה ברור שהעיקרון הגדול של תרי"ג מצוות מבוסס, כמו שכותב שם הרמב"ם בהלכות תשובה, על הרעיון של בחירה חופשית. שאדם יש לו את הדעת, יש לו את הזכות לבחור בטוב, לבחור ברע, והוא בוחר בטוב, עושה מצוות. ממילא מקבל שכר. ולהפך להפך. מצווה אחת ויחידה היא הסמל של הסגולה של עם ישראל, והיא בדווקא בשמונה ימים. שמונה ימים זה כאילו אומר, זה לא תלוי בי, זה דבר שטבוע בי. העובדה שילד עם יוולדו כמעט שמונה ימים הולך ונימול, זה בדיוק מבטא את שני הצדדים, את שני הכתבים עליהם דיברנו מקודם. כי כל יהודי באשר הוא יהודי, הסמל המסחרי שלו זה הברית מילה. זאת אומרת שיש משהו שהוא טבוע בו, יש משהו שהוא קבוע בו. זה הצד הזה של הסגולה. אמרנו פעם שהרב נבצל אמר שבעברית יש הרבה מילים שמסתיימות באותיות ב' ועין, והם כולם דברים. טבע זה דבר קבוע לעומת נס, קבע זה בטח קבע, וכן הלאה. לכן אני משתמש בביטויים האלה. זה דבר של טבע, זה דבר של קבע, וזה מתבטא בעובדה שאיך שאתה נולד, עם הלידה שלך, זה חלק ממך. כמו שיש לך ידיים ורגליים וכו' וכו', אז יש לך ברית. ברית מילה, ברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אחר כך תגדל, תשכיל, תחכים, תגיע ליוד ג', ניתן לך תרי"ג מצוות, ואז הצד של הבחירה החופשית יתחיל לזרום, ואז תחליט מה אתה חושב ומה אתה לא חושב. זה נראה לי פירוש מסוים, מעניין, אפשרי, בייחוד הזה של מצוות ברית מילה, בעניין הזה של שמונה ימים. עכשיו, לאור זה, אני חוזר ליצחק ולישמעאל. מה טען ישמעאל כלפי יצחק? אני נימולתי בגיל 13. זאת אומרת, מה הצד החזק שבי? לפי מה שדיברנו מקודם, הצד של הבחירה החופשית. הרי אתה היית בשמונה ימים, אתה לא בחרת בטוב. אותך אף אחד לא שאל ולא עמד לדיון. ואני, עכשיו, הוא טוען טענה באמת אמיתית ובאמת חזקה. הרי גם אנחנו מאוד מאוד מעריכים בן אדם שידע, והיה לו אפשרות לבחור, ויכול להתנגד, והלך ואמר, אני הולך ואני עושה. אז טען ישמעאל, התפאר עליו, אני גדול ממך, אני בחרתי מתוך החופש של הבחירה והלכתי על הדבר הזה. ולך זה לא עמד. שאלתי מקודם, מה הוויכוח? מה יענה ישמעאל לטענה? מה יענה יצחק לטענה הזאת? לפי מה שאמרנו מקודם, בא יצחק בטענה, שמע, אבל לי יש את הסגולה. תראה מקו הכוזרי. אותה סגולה שמתחילה מאדם הראשון, ועוברת אצל חלק מהאנושות מאחד לאחד, כמו איזה קו ישר, שכמובן יש סטיות ימינה ושמאלה. הסגולה הזאת, במקרה של אברהם, עוברת דרכי. ודווקא אתה, ישמעאל, זה שיצאת החוצה מהעניין הזה. עכשיו, במה אני אוכל להוכיח לך את זה? תשובה פשוטה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא ישלח אותי ויגיד לי, תעקוד את כולך, אני מוכן. עכשיו, נדמיין הלאה. תורד את ישמעאל יכול להגיד לו, שמע, גם אני מוכן. אבל ישמעאל לא אמר את זה. למה ישמעאל לא אמר את זה? כי אם אני חוזר לדוגמה של המוזיקלי מנהל, אותו אחד שיש לו את הכישרון המוזיקלי, יש לו את הצד של הסגולה, כשהוא עובד על זה עם הבחירה, הוא יכול להגיע רחוק מאוד. אותו אחד שאין לו את הסגולה, הוא יכול להתאמן ולהתקדם ולהתפתח, יגיע לאיזה מדרגה, אבל הוא לא יגיע למדרגה של הראשון. עונה ישמעאל, עונה יצחק לישמעאל, עונה יצחק לישמעאל, לי יש את הסגולה. ואם על גבי הסגולה אני מלביש את הבחירה, כשאני היום בן 37, אז אפילו את כולי אני מוכן להקריב לקדוש ברוך הוא. זה לעניות דעתנו ניסיון מסוים להסביר את עומק ההתפארות ועומק הוויכוח באותו מדרש שרש"י מביא אחרי הדברים האלה. בא יצחק ואמר, לי יש סגולה. עם סגולה אפשר לפרוץ גבולות בלי גבול, כאשר הסגולה והבחירה הולכים ביחד. ישמעאל טען, אצלי הבחירה היא במלוא עוצמתה, גם בבחירה יש דבר גדול מאוד. היה צריך להוכיח לו יצחק. עכשיו, הוא עלה, הוא הלך להר המוריה, הוא הסכים להיעקד. אז בעצם הוויכוח ביניהם הוכרע. הוכרע לטובתו של יצחק. ישמעאל יכול היה לטעון, אני גדול ממך, אני הלכתי על בחירה חופשית. ענה לו יצחק, אני גדול ממך, כי בזכות הסגולה אני יכול לחסות את זה פי אלף. נראה. עלה להר המוריה והסכים להיעקד. הוכרע הוויכוח הרוחני הזה שיש בין הצד של המעלה שיש בבחירה חופשית לבין הצד של המעלה שיש גם בבחירה חופשית שבנויה על גבי סגולה. אם ההסבר הזה נשמע לנו, אז עכשיו נלך לצעד הבא. הצעד הבא הוא שהם יורדים מהר המוריה, ואברהם אבינו מערער שהגיע הזמן לעשות שידוך. שידוך עימוי, עימי, בנות, הנר, אשכולו ממרא. אנחנו הצענו לו עוד שידוך טוב, הבת של אליעזר, באמת כולם הצעות טובות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתם טועים כולכם. לא זו ולא זו ולא זו ולא זו, אלא צריכים ללכת לחרן, לשם רחוק, ודווקא משם לבוא ולקחת. והשאלה היסודית שלנו הייתה, למה? זה קשה, זה מסובך, זה מסוכן, זה בעייתי. מה יותר טוב באיזה רבקה? גם היא עבודה זרה, גם היא עבודה זרה. מאשר הבנות האלה, עד רבה, רבקה באמת עבדה עבודה זרה. היא וכל משפחתה. ודווקא הבנות האלה, הנר אשכול וממרא, הם כולם בחבר'ה, הם כולם בבית מדרש, הם כולם תלמידים של אברהם אבינו. אז אנחנו רוצים להציע, עכשיו אני חוזר לסיפה, של למפטיר של הפרשה הקודמת. אחרי הדברים האלה, אולי עומק העניין, איזה דברים? העקדה. לפי מה שאמרנו מקודם, מה קרה בעקדה? התגלה הסוד של עוצמתו וחשיבותו של הסגולה. עכשיו אני אלך לצעד הבא. מה היחס בין רבקה מצד אחד לבין בנות הנר, אשכול, ממרא ואליעזר? אלה, אומר מתניה, הקבוצה של הבנות האלה, הם באמת בחרו בטוב. גם ההורים שלהם נדבקו באברהם, נהיו תלמידים של אברהם, ומסתום מהבנים והבנות שלהם בעקבותיהם. אבל, כפי שהכוזרי מתאר את זה, הסגולה האנושית דווקא לא עברה שמה. כי דווקא אליעזר הוא מכנען, והמשפחה שמה בחרן היא משם. אז למשל בדוגמה הזאת, אפשר, תכף נעשה עוד כמה שלבים. נוח, היה לו 3 בנים. כנען, הוא היה מקולל שבהם. שם, הוא היה נבחר שבהם. ולכן הכוזרי, בכמה וכמה מקומות, עושה חשבון איך שהייתה, הוא משתמש באותו ביטוי של סגולה, ואיך שמהאדם הראשון, הסגולה עברה באיזה קו. הוא עושה חשבון דרך ספר בראשית. מא' לב', מב' לג', בג' לד' וכו' וכו'. וכמו שאני אומר שוב פעם, בכל משפחה זה עבר, ובכל משפחה היו יציאות. גם במשפחה, מן הגרעין והקליפה, שמדבר עליה הכוזרי. טוען, אברהם, יש פה בנות מצוינות. עונה לו הקדוש ברוך הוא, הן מצוינות במישור של הבחירה החופשית. בזה הן באמת 100%. אבל, שוב פעם, זה כמו אותו עקשן שמנסה ללמוד, והוא מתקדם יפה, אבל את הכישרון אין לו. ולעומת זאת, אם נעשה את המאמץ וניקח את הסיכון ונלך לחרן ונמצא מישהו שהוא כן שייך לאותו, לאותם אלה שהעניין האלוקי, זה הלשון של הכוזרי, העניין של האלוקי, העניין האלוקי טבוע בהם, עכשיו הפוטנציאל, הבכוח, הסגולה היא חזקה מאוד. וגם אם עכשיו כולם שם עובדי עבודה זרה, וגם אם בעיניים שלנו המצב הוא יותר גרוע מאשר הבנות האלה שאתה אברהם חשבת בתור אהבה אמינה, אבל זה פוטנציאל, ואם אנחנו ניקח אותה ונגייר אותה ונביא אותה אלינו, אז בסופו של דבר רבקה תהיה לאין ארוך יותר מאשר הבנות האלה שעליהם אתה חושב. נקרא לכם כמה משפטים פה מהכוזרי. וכן היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם, היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוקי. כך למשל הוא מביא כל מיני שמות, והיה ביניהם, כן, עבר, אולם בני יעקב, אני מדלג על כמה דורות קדימה, כולם היו סגולה. הרי גם אצל אברהם היו פיצולים, גם אצל יצחק היו פיצולים, בני יעקב 12, הם כולם היו סגולה. והביטוי שלו, סגולה למה? כולם יחד ראויים לעניין האלוקי. עכשיו שוב פעם, יכול להיות שרבקה שהייתה שם, אותו עניין האלוקי היה סגולה שמכונסת אי שם בתוך בא אליעזר ובחן אותה. במה הוא בחן אותה? הוא לא בחן אותה באמונה שלה, הוא ידע שהיא עובדת עבודה זרה, הוא בחן אותה במידות שלה. אם דרך המידות אנחנו רואים שהעניין האלוקי עובר בה, אז הנה חינמי. ולפי מה שאמרנו מקודם בעקדה, אם יש לך את הבסיס של הסגולה ועוד עליו תוכל אחר כך לבנות את העניין הזה של הבחירה, נגיע רחוק מאוד. בא אברהם ואמר, בנות מצוינות מבית המדרש שלי, בנות הנר אשכול וממרא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא לא לא, רבקה נולדה. הוא הבין מזה את הרמז, וזה משמעותו של העניין. הרב קוק, אמרתי מקודם, ממש לא פעם ולא פעמיים חזר לנושא הזה של הסגולה והבחירה בהרבה תחומים. גם כששאלו אותו למשל לגבי היחס שלו לציונים ולציונות, זה הייתה נקודה מרכזית מאוד במשנתו, מסיבה מאוד פשוטה. אתה מסתכל על בני אדם, אתה אומר, מי הם האנשים האלה? מה הקשר שלהם לאמונה, לתורה, לעם ישראל, לארץ ישראל? הם בוגדים כאילו מכל הבחינות. אז התשובה הייתה שיכול להיות שהבחירה שלהם באמת לא במצב כל כך טוב, אבל הסגולה שלהם במצב חזק מאוד. ואם הסגולה היא חזקה מאוד, אז הם אלה השקיה נכונה והכוונה נכונה. הוא אמר את זה גם בשאלות כלליות, לגבי הדור הזה של הציונים שבתוכם הוא חי, בעלייה הראשונה, השנייה וכו'. והוא אמר את זה אפילו ספציפית, יש כמה וכמה מכתבים שאדם מסוים שלח לו שהבנים שלו עושים לו בעיות, אז הוא ענה לו עם המטבעות לשון האלה: תשמע, אל תיבהל, אל תתרגש, הסגולה תבועה בהם, תחכה, תפתח, תמשיך וכו' וכו'. זאת אומרת, הרעיון שאנחנו אומרים עכשיו, הוא לא השאיר אותו בתור איזה רעיון ככה בשמיים כזה, אלא גם במציאות ההיסטורית שבתוכה הוא חי, גם במישור הלאומי וגם במישור האישי של אדם עם בנו, היא תפסה מקום גדול. ועוד נקודה אחת עם העסק הזה של סגולה בבחירה והרב קוק, אני חושב שלכולנו באיזשהו מקום, אני בטוח שפחות לי, זה מצלצל אפס קצת מה שהיום קוראים גזענות. מה הכוונה? היום מודרני מאוד להגיד כולם שווים, גברים, נשים, יהודים, גויים, מכל הצבעים, מכל המינים, מכל המקומות, כל אחד הולך ועובד, מי שיגיע, מי שישתדל, מי שיבחר, יגיע רחוק ויקבל את שכרו. ופתאום אנחנו אומרים לא נכון, שיש עניין של סגולה, והסגולה הזאת, מי שיפתח אותה יגיע רחוק, ומי שאין לו אותה, אז יש פיץ של איזשהו סוג של גזענות, של התנסות. וממילא היא באמת דבר לכאורה פסול. גם על זה הרב קוק כתב בכמה מקומות, אני אקרא לכם אחד נקודה או שתיים שקשורה לעניין הזה. כי צריך להשריש שתכלית המטרה של הלאומיות הישראלית, אנחנו אומרים יש לנו לאום ויש לנו תכונות ותכונות כאלה אין בכל העולם כולו, העניין האלוקי רק מושרש אצלנו וכו' וכו'. לכן מה? שהמטרה של הלאומיות הישראלית אינה חוזקנו לעצמנו, אינה כבישת עמים תחתינו. הרי כל מה שהגזענות היא דבר שלילי, אם אחד אומר שמה, אני יותר מכולם, ולכן כולם צריכים לשמש אותי, לכן כולם צריכים להשתבד לי. אבל אם אני אומר, תשמע, יש לי כישרון מסוים, יש לי אותו, אני מכיר בו, ומה אני עושה איתו? נותן את זה לכולם, מפתח את זה אצל כולם, מנסה עם הכוחות האלה לקדם את כולם, אז מגזענות, שפירושה נצלנות, זה לא יודע איך נקרא לזה גזענות, שפירושה להביא אורה ולהביא ברכה. לכן מותר לנו לדבר על הצד של הסגולה שמיוחד בבני אברהם, יצחק ויעקב לדורותיהם, אלא מה? צריך להשריש שתכלית העניין הזה אינה חוזקנו, אינה כבישת עמים, כי אם ברכה ושלמות לכל העולם כולו. או בקטע שני הוא כותב, כי האדם השלם אינו די שיצמצם עצמו באושרו שלו, אלא צריך להשתדל להביא ישועה כללית לכל האדם אשר על פני האדמה. ממילא הכרה במעלות האלה, אם היא מכוונת למען עושרה של כל האנושות כולה, כמובן אין בה לא פגיעה ולא צמצום ולא גזענות, אלא להפך, בעזרת השם, פורה וברכה לעולם כולו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.